חודש טוב ומבורך עליכם ועלינו ועל כל עם ישראל. ונשמע בשורות טובות, ישועות ונחמות. השבת הזאת נקרא בפרשת אמור. ויש בה הרבה ענייני החגים גם, והמועדים. ובתחילתה כל ההלכות השייכות לכהנים, שהכהנים צריכים להיזהר בהם גם היום. אם זה תומעת מת, ואם זה נשים לשאת, מתי אנחנו מצווים לכבד את הכהן, מתי לא. נתחיל בפרשה, ויאמר אדוני משה, אמור אל הכהנים בני אהרון, ואמרת עליהם, לנפש לא יטמע בעמיו, כי אם נשארו הקרוב אליו, לאמו ולאביו, ולבנו ולביתו ולאחיו. אז רבותינו שאלו, מה זה בני אהרון? כהנים זה בני אהרון, ידוע. מה זה אמור אל הכהנים? אמור אל הכהנים בני אהרון. ודאי בני אהרון. מה היא כמשמע לן? למה היה צריך לומר בני אהרון? אלא אמר לו, אלא בא לומר, אמור אל הכהנים בני אהרון, שמייחשבו שהם חשובים, וכיוון שהם גדולים ואנשים חשובים, מורמים מעם, שלא חשוב שלום יבואו לידי גאווה. לא, לא, הם בני אהרון. יש מעין זה כדי להבין את הסוגיה הזאת, רבנו ארי כותב, שבשבת צריכים להיזהר, לתת עלייה שלישי ושישי לאנשים חשובים. ולא לסתם פשוטי עם, ובטח לא לצעירים, שאתמול עשו בר מצווה. בלב אחי, בגמרא, מובא ששלישי צריך להיות תמיד הממונים שהם פרנסים על הציבור. שישי כתוב בני תלמידי החכמים שהם ממונים. לפי הזוהר, עליית שישי היא חשובה יותר, ולכן רבי שמעון הביא שם מעשה על רבי קרוספדאי, שמימיו לא עלה אלא שישי. כך כתב גם רבנו ארי עליו השלום בספרו שער הכוונות, שעליית שישי היא חשובה ביותר. כך היה מנהג בית אל, עלה עם תקנות של כל שבת לא היה עולה שישי אלא הרב החסיד. מה פירוש הרב החסיד? ראש רבני בית אל היה הרשש, רבנו שר שלום שרבי. אחריו, אחרי שנפטר בנו רבי חזקיה יצחק מילא את מקומו. אחר כך היה כל פעם היה איזה מי שבא בתור אחריו, רבי אברהם גגין, היה ראשון לציון וגם ראש רבני בית אל. הוא היה נקרא רבי חסיד, רק הוא עולה שישי כל שבת, והוא החזן. אף אחד אחר לא היה עולה חזן. אבל רבנו ארי הסביר מה קרה פה. אומר רבנו ארי שהעליות וגם הספירות וגם הימים בשבוע זה הולך לפי קווים. מי שיסתכל, אפילו שאנחנו לא מבינים בקבלה, אבל בפתח אליהו כתוב חד אריך וחד קצר וחד בינוני. אריך פירושו קו ימין, הוא נותן, לא שהוא ארוך במידה, במטרים, בסנטימטרים, לא. אריך הכוונה נותן ללא הפסקה, קו ימין, חסד. חד קצר זה הקו השמאלי, הוא מקביל, בודק מי מגיע, מי לא מגיע, מתי כן, מתי לא, זה דין מידת יצחק. וחד בינוני זה הקו האמצעי, זה מידת יעקב, תפארת. הוא מחבר בין שתיהם, מערב חסד עם הדין ועושה רחמים. אז זה נקרא חסד ימין, והוא דין או גבורה שמאל, האמצע יקרא רחמים. עכשיו אומר רבנו ארי, שבאים לעלות לספר תורה, אתה חושב שזה סתם ככה מה בכך. שבעה עולים פותחים שלוש צינורות. הראשון, העולה הראשון, הוא הכהן, הוא פותח את הצינור הימני. אז איך מי יפתח את הצינור הימני? אומר זה מצד אבותיו. יש לו אביו, סבו, אבי זקנו עד הסבא הראשון שלו זה אהרון הכהן, בהנחה שהוא באמת כהן ולא איזה סתם שהדביקו לו שם של כהן, אז זה באמת יש לו יכולת מצד ייחוסו, לא מצד עצמו, אפילו יהיה אדם פשוט ואפילו יהיה עם הארץ, אבל הוא כהן. אחר כך הקו השמאלי השני צריך לעלות, מי עולה? לוי. אומר בנו הארי, כך הוא מביא בשאר הכוונות, הוא יכול לפתוח לנו את הצינור השמאלי מצד ייחוסו שהוא לוי, בין הר בן עד לוי. אבל הקו האמצעי זה לא הולך לייחוס, כאן אין כהן ואין לוי, כאן כעת צריך לבחור מהציבור. אומר רבנו הארי, השלישי חייב שיהיה תלמיד חכם, ואם הוא לא תלמיד חכם הוא לא יעשה כלום, אז מסכנים הציבור. והשישי עוד יותר, למה? כי השישי הוא אוסף את כל השש ומוסר לשביעי, הוא עושה את כל העבודה הסופית, חייב שיהיה תלמיד חכם החשוב שבציבור, הזקן שבחבורה והצדיק שבעם. אז אלה הם השלישי והשישי, צריכים להיות חשובים. עכשיו פה זה מה שהוא אומר, אמור אל הכהנים, בני אהרון, תגיד לכהנים שיזהרו לא להתגאות. הוא מצד אבא שלו הוא גדול, מצד עצמו אנחנו לא בודקים אותו מה הוא, מה מידתו, מה מעלתו. מספיק לי שאביו כהן וסבו היה כהן. אז אם יש להם שכל, יקנו את העליות, או שיקנה את זה גם אם קנה את זה עם הארץ, אז הוא יכבד איזה תלמיד חכם שיעלה שלישי, ויכבדו את התלמיד חכם הזקן שיעלה שישי. הרב חידה כבר כתב שאם לפעמים אדם עולה לו ככה הנאה, רוצה לעלות שישי, רוצה לעלות שלישי, כותב את זה בספרו לדוד אמת, אומר בכל זאת מותר לך לעלות, אבל תבקש רשות מהזקן, מהחכם. ניגש אליו ויגיד לו, הרב, אני לקחתי עלייה שלישי, אני לקחתי שישי, אולי הרב רוצה לעלות? הרב כבר יבין לבד, נגיד לו, תעלה אתה בכבוד, וזה בסדר. אבל בכל זאת, שלא יעלה עם הארץ, שלא יעלה אדם, שהוא לא ברכי, אז זה לא מקלקל לנו את כל העסק. לכן, אומר, זה הסוד הוא, שאלה הימין והשמאל, הכהן והלוי, הם רק מצד יחוסם. אבל השלישי זה לא מצד יחוסו, אלא צריך שיהיה מצד מעשיו, שהוא יבוא מצד המעשים. זו הסיבה שיעקב אבינו סבל יותר מכל שלושת האבות. כולם סבלו, אבל מי שהכי טרח בגידול עם ישראל זה יעקב אבינו. עליו נאמר הפסוק באיוב, לא נחתי ולא שקטתי ולא שלבתי ויבוא רוגז. אז זו הסיבה, לכן השלישי יש לו חשיבות ויש לו מעלה. אז עכשיו מובן, הוא אומר, חתן יש לו מעלה גדולה, בר מצווה ככה וככה, עושים לו קצת ככה, כמו שירי יום הולדת. העיקר זה חתן, חתן זה חתן. חתן דומה למלך, למחנים אבונותיו. הוא ראשון עולה, הוא הכי חשוב. אז נחזור לענייננו. רוצה אמור אל הכהנים בני אהרון, תאמר להם שהם לא יחשבו שהם יתגאו מצד עצמם, אלא מצד אבותיהם בני אהרון. ואחר כך ואמרת, מת קודם, אז עכשיו מובן גם מה זה אמור ואמרת. אמור להם, תשמעו אל תתגאו אתם סך הכל, זה לא סך הכל אבל זה חשוב, אבל זה לא מצד עצמכם, אתם בני אהרון. אחרי שאמרת להם את זה, והפנימו את זה, וקיבלו קצת ענווה, עכשיו אמרת להם, נפש הוא התאמה בעמם, תחיל להגיד להם את ההלכות, תחיל להגיד להם את הדברים שהם צריכים לשמוע, וזה. רש"י אמר, להזהיר גדולים על הקטנים. חתם סופר יש לו בזה כמה וכמה פירושים. הוא אומר, המילה של רש"י, המשפט הזה משתמעת לכל מיני פנים. פשט להזיק גדולים על הקטנים, שהמנהיגים יקחו את העניינים לידיים ויראו מה קורה עם הקטנים, ישמרו עליהם. הביא עוד פירוש, שאם חס ושלום נפטר אדם וישאיר ילדים, אז לא המצווה רק לקבור אותו ולעשות לו מצבה יפה ולעשות לו הספד ולשבח אותו ואחר כך לתרום איזה פרוכת ולעשות לו אזכרות ועניינים ושלטים, ואת הילדים אתה מזניח, להזהיר גדולים על הקטנים, שעכשיו לקחת את הקטנים האלה ולגדל אותם. רשש עליו השלום, בנוסף שלום שרבי, למה אנחנו עושים בלילה כאן כל שישי אתרה, אתרת נדרים, אתרת כללות? בן חיים פלאצ'י כותב שהרשש תיקן את זה. למה? כי רבנו ארי כשנפטר באה באב, אז בראש חודש אב היה מריבה בין התלמידים שהיו גרים באותו חצר, רבו ביניהם ואפילו כללו זה את זה, ורבנו ארי ראה את השטן שנכנס לתוך בית הכנסת בליל שבת, והוא היה אומר קבלת שבת, וראה את השטן רוקד מולו, ואז הוגף במגפה של חולרה, לא עלינו, שכב 3-4 ימים בביתו, ביום שלישי ה' באב הלך לבית עולמו, בן 38 שנה. בא הרשש, הוא היה נשמת רבנו ארי, וידע שזו הייתה הסיבה, ואמר שבכל יום שישי צריך לעשות אתרת נדרים וגם אתרת כללות. כלומר שמתחיל לקבל את הנשמה היתרה של שבת, איך יקבל אותה, והוא חס ושלום מוציא מפיו כללה, או מישהו כלל אותו, ואפילו שלא צריך לפחד מכללות, אבל סוף סוף ברית קרותה לשפתיים, אז תיקן לעשות אתרת כללות. במקור הם היו עושים את זה לפני קבלת שבת ממש, אחרי מנחה. אחר כך ראו שזה לא מצליח, כי לא תמיד הזמן מתאים, יש ימי חורף, ימים קצרים, לפעמים יש תרדות ביום שישי, הקדימו את זה למנחה, הראו שגם לפני מנחה, הראו שגם לפני מנחה זה לא מסתדר, וכותב רבי אליהו מני, בספרו מנהגי בית יעקב בחברון, הקדימו את זה לשחרית, ואנחנו הקדמנו את זה ללילה, למה שחרית איפה כל אחד מתפלל במקום אחר, בשעה אחרת, וזה מצווה לזכות את כולם, שכך אם יש לאדם איזה חס ושלום, איזה קפדה עליו, או איזה נדר, או איזה מנהג, או חס ושלום עין הרע, או איזה פתרון חלום שפתרו לו לא טוב, על ידי האתרה הזאת, הכל מותר. בפרט אם זה נעשה בעשרה, מעלתו גדולה מאוד מאוד. אז כך עשה הרשש עליו השלום, תיקן שיעשו את האתרת כללות, ובזה הכל ישוב על מקומו בשלום. עכשיו הוא, רבנו הארי עליו השלום, הלך לעולמו בגלל הדבר הזה. לא שבדי הגיע הזמן, אבל צריך סיבה. השטן לא יכול לשרות ולבוא לאיזה מקום, אין שם איזה מחלוקת, אין שם איזה דין ודברים, או איזה דיבורים שהם לא בסדר. לכן אמר... אמור אל הכהנים בני אהרון, להזהיר גדולים על הקטנים, תזהיר אותם גם על דברים קטנים, גם על מילים שהוא מוציא מהפה שלו, שיזהר שלא יוציא מילים לא טובים מהפה. וכן להזהיר גדולים, אדם נזהר בעבירות גדולות, כמו חילול שבת, חס ושלום, לאכול טרף, חלילה וחס, לא יניח תפילין, אוי ואבוי, כפתה דלה מנח תפילה. אבל במצוות קלות, כמו מקח וממכר, הלוואה, תשלום שכר שכיר, שנאת חינם, לשון הרע, או אבק לשון הרע, חופשי חופשי. אומר החתם סופר להזהיר גדולים על הקטנים. אז הרשש עליו השלום מה עשה? באתי לומר לכם, שהוא הקים את הישיבה אחרי הרב גדליה חיון, המת משייסד את בית אל, היה לפניו רבי גדליה חיון, הגדול הרבנים בספרד, ומקובל עצום. אחריו בא הרשש, דבר ראשון שתיקן, לקח את כל החברים יחד, השביע אותם שיחתמו כולם 12 איש על איגרת שמחייבת את כולם בעולם הזה ובעולם הבא, ואחר כך הצטרפו עוד שניים. השני היה הרב חידה בעצמו, היה צעיר, נוסף גם הוא לחברה. שם הם כתבו כל מיני תקנות. האחד, שלא יקפידו זה על זה בשום פנים ואופן. וגם אם מישהו פגע בשני, מיד ימחל. ולא יישאר אפילו עד הערב. שתיים, לא להפריז בתוארים ובשבחים, למה מזה באים אחר כך, למה זה שיבחת ככה ושיבחת ככה, כמו סופרים את המילים, זה כל אחד כתבו עליו. זה הגאון הצדיק, הוא הגאון הגדול, הוא הגאון האדיר, וכן על זה הדרך. אז יגיד, חכם, הוא רב, מספיק. ואחרי זה עשו עוד כל מיני תקנות, ובין התקנות היה, שאם חס ושלום אחד מהחברים חולה, הם הלכו כל יום שניים לבקר אותו. לבקר אותו, לא סתם לבקר, אלא לראות מה זה לבקר, לבדוק, יש לו תרופות, אין לו תרופות, הוא מקבל, יש לו רופא טוב, הוא יש לו מה לאכול בבית, יש מי שיתפל בו, ואחרי זה מה עושים הילדים שלו? כי כשהוא בריא, הוא מחנך את הילדים. עכשיו הוא חולה, איפה הבית כולו על גלגלים, ואם חס ושלום אחד מהם נפטר, אז כותבים שם, מה הם יעשו? כל השבעה, נעשו לו ב-30, נעשו ב-12 חודש, והילדים שלו, הם יאמצו אותם כילדים שלהם. יש יותר מזה. זה להזהיר גדולים על הקטנים. זאת אומרת, לשים לב, מה עם הצאצאים? טוב, עכשיו הנפטר הלך לעולמו. אבל מה עם הילדים שלו שישאיר? יש מי שמדריך אותם, יש מי שמלמד אותם, יש מי ששומר עליהם. אז זה אמר להזהיר גדולים על הקטנים. זאת אומרת, לכן אמור ואמרת, לכן פעמיים יש אמירה, אחד לגדול והשנייה גם לקטן. עוד אמר בני אהרון, גמרא אומרת, בירושלמי מובא, מעשה קצת קשה, לא נעים כל כך. בתקופת בית שני לצערנו, מונו הרבה כהנים על פי השלטונות או על פי הממון שהם היו משלמים. והגברה אומרת שרובם לא השלימו שנתם, היו מתים תוך שנה. והוא יודע שהוא ימות תוך שנה, אבל היה מוכן בשביל כבוד למות. כי היה יוצא מבית המקדש מוצאי יום הכיפורים, איזה 12 מיליון איש היו באים ליום כיפור בבית המקדש בבית שני. 12 מיליון איש. והיו מלווים אותו עד הבית, שזה לא רחוק משם, אולי איזה 200-300 מטר מבית המקדש, היה לוקח חצי לילה. רק בחצות היה מגיע הביתה, כי כל אחד מבקש לברך אותו. בצאתו, בשלום מן הקודש. והגמרא אומרת, יותר מ-300 כהנים שימשו בבית שני. בית שני התקיים 420 שנה. תוריד משם שמעון הצדיק ששימש בכהונה 40, ותוריד יוחנן כהן גדול ששימש 80, הנה כבר 120 ירד לך, יש לך 300 ביד, אחר כך עוד 11 שנה של רבי ישמעאל, שהוא נהרג, הוא היה אחרון והוא נהרג, תוריד עוד 11, הנה אתה מקבל כבר פחות מ-300, אתה מקבל בערך, לא בערך, 286. תמצא שאף אחד מהם לא השלים שנתו. אין שנה. והיה גמרא מביאה מעשה, עוד, וזה לא התחיל רק בסוף התקופה, או בתחילת התקופה. תחילת התקופה היו שמעיה ואבטליון. בזמן שמעיה ואבטליון, הרי שמעיה ואבטליון הם היו צאצאים של גרים. ההורים שלהם היו אבותיהם אדר מלך ושר עצר, סנחריב, שהייתה לרחיו לו סנחריב, שיחתו ריב, כל הזמן קוטט. וגם היה לו סנחריב, החרב שלו הייתה כפולה W, מכה מימין ומשמאל. בערך כלל חרב יש הצד אחד של חוד, צד השני עווה. אצלו זה לא היה ככה, היה חרב מיוחדת. וחרב פיפיות בידם. אז סן זה פעמיים ביוונית. אז בקיצור, הוא שבא לירושלים, מתו לו כל הצבא שלו, 185 אלף ראשי גייסות, ישנו בליל פסח, עד עכשיו לא קמו. הלכו. אז הוא חזר, פגש אותו, מי שפגש אותו ושאל אותו, מה אתה תגיד למשפחות של החיילים, של הקצינים? אומר, גם הוא באותו צער. אבל אם הוא יחזור בשלום לביתו, ולא יפגינו נגדו, ולא יכתבו נגדו ב... איך קוראים לזה? החברתיים. הרשתות, ברשתות, לא יכתבו נגדו, הוא יגיע בשלום הביתה ולעשו נגדו הפגנות, הוא יקריב את שני הבנים שלו קורבן לעבודה זרה. נזכו אלוהיו. מילה, היו הדר מלך ושר עצר. אמרו הדר מלך ושר עצר, הוא רוצה לקחת אותנו קורבן, נראה לו מה זה. פסוק אומר, שהוא בא, השתחווה בבית נזכו אלוהיו, איך שהשתחווה, שכב על הרצפה, הם השכיבו אותו לחלוטין. אמרו, לא ירננו על משכב אותם. וזהו. ואחרי זה ברחו והתגיירו. נולדו מהם שמעיה ואבטליון. שמעיה היה נשיא הסנהדרין, אבטליון אב בית דין. תוספות מקשים. הרי אסור למנות דיין או זה גר. תוספות מתרצים שנה שהם היו מופלגים בדור. לא היה בדור ענקים בתורה כמותם. הרי הלל הזקן מאיפה ידע את כל תורתו? שימש אותם ולמד מהם. הם יצאו מבית המקדש, מוצאי יום הכיפורים, והכהן הגדול היה יוצא, יצא ראשון, כל העם איתו. אחריו בכמה 20-30 מטר יצאו שמעיה ואבטליון, והנה העם ראו את שמעיה ואבטליון, האנשים מרגישים, יודעים מי צדיק, מי לא צדיק. עזבו כולם את הכהן, ובאו ללוות שמעיה ואבטליון. הכהן זה הרגיז אותו. אבל שמעיה ואבטליון לא עשו שום דבר, הם לא דיברו, לא הם ביקשו, לא תבעו שום דבר. הציבור מאליו נמשך אחריהם, מוצאי יום הכיפורים, ניגש עליהם, ניגשו עליהם, שברכו אותם. אז הם ברכו אותם, הגיעו לקצה הסמטה, הכהן בא ללכת, אמר להם מילה קשה, יזלון בני עממיה נשלם, ילכו בני האומות לשלום. הם, לא בגלל שהוא פגע בהם, פגע במעמד שלהם. כל הסנהדרין כעת כאילו עשה אותו כלום. אמרו לו, יזלון בני עממיה נשלם, ואל יזיל בן אהרון נשלם, דלה עביד עובדוי דאהרון. הם ילכו לשלום, אבל הוא, לשאלה אם הוא ילך לשלום, למה שהוא לא עושה מעשה אהרון הכהן. אצל אהרון הכהן כתוב, כי ששתי כהן ישמרו דעת, תורה יבקשו מפיהו, בשלום ומישור הלך איתי ורבי משיב מעוון. כשפתי כהן ישמרו דעת, תורה יבקשו מפיהו, כי מלאך אדוני צבאות הוא. אומר לכן באה התורה ואמר להקדוש ברוך הוא למשה רבנו, תזהיר את הכהנים שחייבים ללכת בדרך אביהם אהרון הכהן ולא ילכו בדרכים אחרות. עוד במדרש מובא שכאשר הראה הקדוש ברוך הוא למה הפרשה הזאת עושה כאן פתאום, אמור אל הכהנים, מאיפה נכנס, דברנו על פרשת קדושים, מה? מדרש אומר שמשה רבנו, הקדוש ברוך הוא הראה לו את כל הדורות, כולל את הדור שלנו, ומי יהיה מהחכמים, מהחזנים, מהמלמדי תינוקות, הכל, דור דור ודורשיו, דור דור וסופריו, דור דור מלמדי תינוקות וכולי. שהגיע לדור של שמואל הנביא, הוא רואה את שמואל, נביא, וממנה את שאול למלך. והנה רואה ששאול נהרג. עמד משה ואמר, ריבונו של עולם, מלך ראשון שבא על ישראל, ידקר בחרב? אמר לו, ולי אתה אומר, אמור אל הכהנים. והמדרש בלתי מובן, באו המפרשים ושואלים מה קרה פה. אלא משה רבנו מדבר ברמז, אומר הרי הכהן הוא אוהב שלום ורודף שלום, והכהן גורם לנו שיהיה לנו חיים ארוכים. הרי הכהנים מברכים את עם ישראל כל יום, ואיזה ברכות, יברכה אדוני וישמריך, ירום פניו אליך וחונקה, שם פניו אליך וישם לך שלום. והמדרש אומר יש שם שבעה ברכות, יש שם בנים, יש שם עושר, יש שם חוכמה, יש שם חן, יש שם חסד, יש שם ממשלה. מה זה ממשלה? שאדם יכול לשלוט, ויש שם שלום. שבע מיני ברכות יש בברכת כהנים, שהם דברים חיוניים לנו. אז הכהנים יש להם מעלה גדולה מאוד. ועוד ראינו שבמזבח אסור להניף חרב, כי חרבך הנפת עליה ותחלליה. ואפילו שולחן שמברכים עליו, בשעת ברכת המזון יש לסלק הסכינים משם, שכן השולחן בא להאריך ימיו של אדם, והסכין חס ושלום לא מאריך. אז עכשיו בא משה ואומר, מלך ראשון שיהיה לישראל ידקר בחרב, זה מלך. ולמה מלך? מלך זה חסד. מלך במשפט יעמיד ארץ. ולמה צריך להרג ועוד בחרב? זה קשה מאוד. אמר לו הקדוש ברוך הוא, ואליעתה אומר, אמור אל הכהנים, מה זה אל הכהנים? נוב עיר הכהנים. ומה היה אצל שאול? שאול, למה נהרג? בידי הפלישתים, מעשה הפלישתים פצעו אותו, אבל הוא ביקש מהנער שמוטט אותו, כדי שלא יבואו להתעלל בו. ודוד המלך נסע עליו הספד מר וקשה. אז מה היה איתו? כשדוד ברח משאול, יונתן ליווה אותו. אבל יונתן שכח לתת לו לחם בציקלונו, במים, בנוד. לא נתן לו. הגמרא אומרת, גדולה לגימה, כמה צריך להיזהר. שבא אליך אורח, תדאג שהוא נוסע. אם יש איתו מים, יש איתו אוכל, יש לו מזון. לאן הוא הולך? הוא מכיר את הדרך. לא סתם שולחים אורח. צריך וגם ללוות אותו 400. וההלכה זה. עכשיו אם בא מישהו מחוץ לעיר, אליך הביתה, הוא הולך, אל תעזור אותו שאלך, תצא אחריו 400, זה מצווה. אז אומר, עכשיו יונתן לא נתן לדוד אוכל. ודוד הלך בדרך ורעב, מה עשה? הגיע לנוב, שם בשומרון, וניגש לביתו של אחימלך. ושם היו 78 כהנים. ביקש מזון, נתנו לו, ביקש מים, נתנו לו, הכילו אותו, השקו אותו, וגם נתנו לו את החרב שבה הרג את גוליית, הייתה תלויה שם על הכותל, נתנו לו את זה מתנה. ועוד נתנו לו גם אוכל שלו לדרך. והנה, הלך דואג האדומי, שהיה ראש הסנהדרין, והלשין לשאול ואמר לו, דוד מורד במלכות. אתה מלך, והוא מורד בך. ועכשיו אחימלך שיתף פעולה עם דוד, אז הוא מורד במלכות. מיד בא שאול, מדין מורד במלכות, הרג את כל נוב עיר הכהנים. נשאר שם רק הילד הקטן הזה, אביתר, שברח, והגיע לדוד והסתפח למשלחת של דוד המלך. הגמרא אומרת, אלמלא נשתייר אביתר, לא היה נשאר מדוד אף אחד. כל הזרע שלו, חס ושלום, היו הולכים. אז עכשיו אומר, לכן שאול נענש, שהוא נהרג. אומר, בלי אתה אומר, אמור אל הכהנים, למה? כהן זה אריכות ימים. כהן זה סמל של חיים. כהן הוא בזכותו אנחנו חיים, בזכות הברכות שהוא מברך. ולי אתה אומר, אמור אל הכהנים בני אהרון. ומה רצה משה רבנו? משה רבנו היה לו תמה. כיוון ששאול מאיפה הוא בא? מרחל אמנו, מבניה של רחל. וידוע הגמרא אומרת שאין עשיו נופל אלא בידי בניה של רחל. היה לה עמלק, כל העמלק זה עשיו. בידי מהם נופלים בניה של רחל. לכן משה רבנו לוקח במלחמה הראשונה את יהושע. בחר לנו אנשים וצא לכם בעמלק. אחרי זה שהוא מגיע בזמן שאול גם כן, שמואל את מי שולח את שאול. להילחם לך להיקיטה את עמלק. אחר כך עם המן הרשע את מי שלחו מרדכי ואסתר, שהם גם כן מזרע רחל. אז שאול היה מזרע רחל, מרדכי ואסתר מזרע רחל. תמיד זרע רחל הם, כמו שהגמרא אומרת, והיא כאשר הלדה רחל את יוסף, מיד בא יעקב ואומר, הבה את אשתי. מה זה רחל את יוסף? הקטגור של עשיו זה יוסף. למה? הוא בן של רחל אמנו. אז אין כמו רחל שהיא יכולה להכניע את זרע עשיו ואת זרע עמלק. שבא משה רבנו ואומר, איך זה יכול להיות ששאול, שהוא מהבנים של רחל, הוא ייפול? לכן אמר לו, ולי אתה אומר, אמור אל הכהנים, בני אהרון. לכן צריך להיזהר, אדם לא להקפיד, ולא להעניש. תמיד יעריך אפו, והכל יהיה כמו שצריך. ובת איש כהן כי תחל לזנות, תביאה היא מחללת, באש תשרף. מה קרה שכל כך חמור? הוא אומר, והכהן הגדול מאחיו אשר יוצק על ראשו. אומר המדרש, מה הקשר? והאש תשרף, ואחר כך כתוב, והכהן הגדול מאחיו. יש כאן איזה רמז. וכן, מי היה אחד הכהנים הגדולים? יהושע כהן גדול. זה דוד של שמעון הצדיק. הם היו כמה אחים, עזרא הסופר אחד מהם. יהושע הכהן גדול זה השני. שמעון הצדיק היה בן אחיהם, משיירי כנסת הגדולה. עכשיו יהושע הכהן גדול היה לבוס בגדים צועים ועומד לפני המלאך. למה? בניו נשאו נשים שאינם הגונות לכהונה. אומנם כתוב שם נוכריות, לא פירושו חס ושלום גויות, חלילה וחס, חס ושלום, אלא לא מיוחסות לכהונה. אז הכהנים היו לוקחים רק בנות מיוחסות. נדב אביהו, למה נשארו רווקים? הם אמרו, אנחנו מחפשים, אנחנו לא מוצאים בת מיוחסת שתהיה ראויה לכהונה, לא מצד עצמם שהם יתגאו חס ושלום, אלא הם הבינו שיש באדם מופקד רכוש יקר מאוד, שזה כהונה, המשך שושלת הכהונה. אז הם צריכים לקחת את הטובה ביותר, המיוחסת ביותר. בינתיים לא מצאו, עד שלא מצאו, בינתיים קרה מה שקרה. אז אומר לכן, והכהן הגדול, והאיש תשרף, מה היה איתו? הוא היה עוד מוצל מאש. למה עוד מוצל מאש? הרי בזמנו היה הסיפור הידוע, שהיו צדקיה בן כנעניה ואחב בן כליה, שני מלאכי חבלה אלה, שני בבות, שקרנים ורמאים. הלכו לביתו של נבוכדנצר וטבעו אותה לדבר עבירה. וכל אחד אמר שחס ושלום, הקדוש ברוך הוא אמר שמעי לשני. וזה אמר שמעי לשני. היא אמרה להם, אבל זה אסור, הלכה לאבא שלה. אמר, אוי ואבוי, זה עוון, איך הם אומרים דברים כאלה? שאל את חניה, מישאל ועזריה, אמרו לו, אסור. אמר להם, אבל אלה אמרו, אמרו לו, אלה נביאי שקר. חזר עליהם, אמרו לי שזה אסור, אמרו להם, לנו הקדוש ברוך הוא אמר, להם הוא לא אמר, מה הראיה? אומר, איך אני אוכיח? אני זרוק אתכם באש. ואני אומר, מי שיצא הוא בסדר, מי שישאר, יישאר שם על הנצח. אז הם אמרו לו, לא, אנחנו שניים מול שלושה. זה לא פייר. אמר להם, בסדר, תבחרו שלישי. בחרו את יהושע הכהן גדול. עכשיו יהושע הכהן גדול ושני אלה, מסכנו, ממיננו, אחאב משמאלנו, זה השם יצילנו, מקום בנם מיכאל, משמאל גבריאל, באו לו שני, השם יצילנו, לא יבוא ולא יהיה, המלאכים. וחנן המשאלו עזריה, שרו בתוך זה, לא לנו, אדוני, לא לנו, כי השמחת אין כבוד, על חסדך על עמיתך, כמו שהגמרא בסנהדרין אומרת. ואלה נשרפו במקום, והוא נחרחו בגדם. שיצא החוצה, נבוכדנצר, עוד הוא יענו מדקדק, אומר לו, בואי נה, יהושע הכהן גדול, למה הבגדים שלך נחרחו? והנה, חניה משל ועזריה יצאו שלמים עם הכל, עם הנעליים, עם העניבות, עם המצנפת והכל. אמר לו, תשמע, עולם אומרים, תראה עודי יבישב, אחד רטיבה, אם אתה מכניס לאש, שני עודים יבשים, ועוד אחד רטוב, אפילו שהוא רטוב, הוא נחרח מהיבשים, אלא היבשים יש שני צדדים, אלא השפיעו עליי. אבל האמת, למה זה קרה? לא בגלל הבנים שלו, הבנים זה בחינת בגדים. לכן אמר, והכהן הגדול מאחיו אשר יוצק על ראשו. אומר הגאון חידה, ביעקב על התורים כתב, והוא אישה בבתוליה ייקח. והוא, יש שם פעמיים ו' זה 12, נכון? והא זה 17, וא' 18. מכאן בין 18 לחופה. בא רב חידה ואומר, ואני שמעתי, יש אנשים שמרננים ואומרים, זה בזמנם שהם היו אנשים חזקים, והיה להם יכולת, והיה להם אפשרות, אבל אנחנו היום, אנחנו לומדים תורה, והתורה מתשת, ואחר כך יהיה ביטול תורה, אתה מבין, יש תירוצים, שערי תירוצים לא ננעלו. אומר הרב חידה, לא ולא, תורה חתומה ניתנה. איך שהתורה ניתנה לנו, היא לא תשע, היא לא תזוז. והיא חיי העולם הבא. אומר, לכן אני אוסיף לך רמז, מאיפה תדע שגם בדורות האחרונים צריכים להקפיד על זה, שסופי תיבות אישה בבתוליה ייקח. אישה זה ה, בבתוליה ה, 10, ייקח 8, 18. לומר לך, גם בסוף הדורות, בסוף הפסוק, בסוף האותיות. שם בתולה ייקח 18. אומר לכן, זה הורות גם באחרית הימים. הרי זה התורה מתארת לנו את הקורבנות של החגים, שורו חסב או עז, כי יוולד, והיה שבעת ימים תחת אמו, ביום השמיני והלאה, ירצה לקורבן אישי לאדוני. אומר סור, הגמרא אומרת, מה זה סור כי יוולד? סור נולד, עגל, תינוק, פצפון כזה, נכון? מה אומר סור? או חסב, חסב זה כבש, היינו אך, כמו יעף, עייף. מצאנו הרבה בפסוקים שדרך המקרא לשנות, להחליף את האותיות. אז זה כבש. ועז, נולד עז, הוא נולד גדי קטן. מה לומר לך? זה אותו שור שנולד בגיל יום, זה השור שהוא בן 70. אין אצלו שינוי. כבש חי קצת פחות, נגיד 20 שנה, 15 שנה. אז הוא בהתחלה, זה אותו כבש, לא משתנה, לא ברמה השכלית, ולא בהתקדמות המדעית, ולא בחסכונות שלו בבנק, ולא באובר שלו בבנק, שום דבר, אותו דבר. אבל אצל אדם זה לא כך. אדם משתנה, הוא בעל מדרגה. כל יום מוסיף עוד כוח. אז הוא בהתחלה תינוק, כמו שהגמרא אומרת, שיש לו שבע תקופות עוברים עליו. שבע זה מניניה, חלפון אלוהי. שבעה אבנים שאמר קהלת. אז שם אצל אדם זה משתנה לפי המדרגות שלו, אבל בעלי חיים זה לא כך. אומר, ועוד, מה זה שור או חסב או עז? מיום השמיני והלאה, ירצה לקרובה לשאל השם, המדרש אומר דבר מעניין. אומר, מדבר על אדם הראשון. אדם הראשון נולד באיזה יום? יום שישי, נכון? הוא נברא ביום שישי, לא נולד, נברא. נברא על ידי השם יתברך ביום השישי, והוא חטא. חטא. עשה תשובה, נכון? בשעה האחרונה עשה תשובה, אבל לא הספיק לעשות קורבנות, לא הספיק לעשות כל מה שצריך, היה יום שבת. חיכה לשבת, בא מזמור של יום השבת, טוב להודות אדוני, לזמר לשמחה עליון, זה אמר אדם הראשון. אחרי זה הגיע מוצאי שבת, עשה הבדלה, הקיש שני רעפים זה בזה, ועשה אש. ביום ראשון, זה נקרא יום השמיני לבריאת עולם. למה? שבת זה היום השביעי, נכון? שביעי שבת היה נפש. מה בא אחריו? יום ראשון הבא. ביום השמיני והלאה ירצה לקורבן ישל השם. לכן אז ביום ראשון, אומר המדרש, הלך והקריב קורבן, ונהיה לרצון. אז תיקנת שבת, רצית קורבנותיה, צבית פירושיה. אומר המדרש, מכאן, שאי אפשר להקיב קורבן שום בעל חי, לא עז ולא כבש ולא עגל, אלא אם כן ימלאו לו 8 ימים. ולהבדיל, התינוק, בן זכר שנולד, מתי עושים לו ברית מילה? ביום השמיני. הקדימו את זה? לא נקרא ברית. ביום השמיני ימול בשר עורלתו. למה? אומר המדרש, משל למלך, שבא מישהו רצה לרצות את המלך, הוא פגע במלך, חטא למלך, והביא איתו איזה מתנה. אמרו לו, פלוני נמצא בחוץ, רוצה להיכנס אליך להביא מתנה. אמר, בסדר, לפני שיבוא אליי, ייכנס, יראה את המטרונה, ייכנס למלכה, יפייס את המלכה, ואחר כך יבוא אליי. כך אמר הקדוש ברוך הוא, נולד לך ילד, אתה רוצה למול אותו עד שיעבור עליו שבת. למה אם היה נימול ביום השביעי או ביום השישי, לא תמיד היה שבת. נולד מוצאי שבת, אז ביום שישי היו עושים לו ברית. ככה אמרה התורה, תחכה עד שיעבור שבת, שבת היא המלכה. יבוא עליו שבת והשבת תשרה עליו נשמה יתרה, ואפילו שהוא תינוק ועדיין לא קיבל שבת, לא מקבל שבת ולא כל זה, אבל עצם נוכחותו ביום שבת, האור של השבת יאיר עליו. הוא עדין גם בכל בעל חי שאתה רוצה להקריב אותו קורבן. אי אפשר להקריב אותו לפני שיעבור עליו יום השמיני. למה? שאז ודאי יעבור עליו שבת. תבוא השבת ותיתן לו חלק ממנה, קדושה ממנה, ואז ירצה. זה פירוש, תיקנת שבת. רצית קורבנותיה, צבית פירושיה עם סידורי נסחיה. אז על ידי שבת הכל נהיה כמו בסדר. שאלה שהגאון מבינה שואל, התורה הקדושה, כן, מה לא שמעתי? איזה קורבן בשבת? לא משנה, מה לא משנה, סליחה. רק קורבן התמיד וקורבן מוסף. אבל קורבן פרטי שלך תחכה ליום ראשון. די, תן לנו להמשיך עכשיו. דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם, מועדי אדוני שתקראו אותם מקראי קודש, אלה הם מועדי. הוא אומר לו, אני אגיד לך כעת את החגים, ובאמת אחרי זה הוא מביא את החגים. החג הראשון זה פסח, אחר כך יש לנו ספירת העומר, וספרתם לכם, יש לנו שבועות, ואחריו את ראש השנה, ויום הכיפורים, נו, ואת סוכות, ושמיני עצרת. אז כל החגים נמצאים. אבל רגע, שואל, גם מבין לעומר, אלה הם מועדי, ומה מתחיל? שבת. מאיפה נכנס שבת? שבת זה לא מועד. שבת זה שבתון. והוא אומר, ששת ימים תעשה מלאכה, וביום השביעי שבת שבתון נקרא קודש, כל מלאכה לא תעשו, שבת היא לאדוני בכל מושבותיכם, ואלה מועדי השם. שמה הכניס את הפסוק הזה? פסוק יחיד, נכנס באמצע, שהוא מדבר על שבת, ולא מדבר על מועדים. ועוד שהפסוק לפניו אומר, אלה הם מועדי. אז אור החיים עליו השלום, רבנו חיים עם האתר, כותב, שפירושו של דבר, הגים זה בידי הבדים. מי קובע מתי ראש חודש? בדים. ועד היום אנחנו מברכים החודש, זכר לזה שבדין היו מקדשים את החודש. בשבת שלפני ראש חודש עושים תפילה שהחודש הזה יהיה לטובה ולברכה, יחדשהו, לששון שמחה וכו' וכו' וכו'. אומר, אבל שבת, ראית מישהו בדין מקדשים אותו? לא. קדוש ועומד, מששת ימי בראשית. זה הולך כמו שעון, שישה ימים חול, שביעי שבת. וזה לא השתנה שום זמן מן הזמנים. מששת ימי בראשית עד היום הזה. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת. אז לכן אמר, אלה מועדיי, זה חגים, זה אתם קובעים. אבל מועד שאני קבעתי זה שבת. הרי למה אתם שומרים שבת? בגלל לפרסם ולהעיד שהקדוש ברוך הוא ברא בשישה ימים את העולם, ויום השביעי שבת ואין נפש. לכן עשה אדם שותף למעשה בראשית. זה התירוץ שרבנו חיים בן עטר תירץ. הגאון מבין לה שהיה באותו דור, תירץ תירוץ אחר, אומר בכלל ששת ימים תעשה מלאכה, לא מדובר על ימי החול, ויום השביעי לא מדובר על שבת, בכלל לא, מדבר על חגים. הוא אומר, ובוא אני אגיד לך איך. בוא תיקח את החגים, ותספור ותראה. הוא אומר, יש יום טוב, מותר לעשות מלאכה ביום טוב? מלאכת אוכל נפש, מותר, אבל שאר מלאכות אסור. אז הוא אומר, ששת ימים תעשה מלאכה, פירושו מלאכת אוכל נפש. תיקח לי את פסח, הראשון והאחרון של פסח, יש לי יומיים. תיקח את סוכות, ראשון ואחרון של סוכות, יש לך יומיים, כמה היה לך? ארבע ביד. אחר כך תיקח את ראש השנה, שהוא יום אחד, אריכת דמיה, אז הוא יחשב כיום אחד, יש לך חמש. ויש לך את חג השבועות, שש. ששת ימים תעשה מלאכה. אלה שישה ימים טובים, שאם חלו לא בשבת, חלו ביום חול, אתה יכול לבשל. אבל ביום השביעי זה יום הכיפורים. יום הכיפורים אסור לאכול בו, ממילא אסור לבשל בו. ביום השביעי שבת שבתון, השם. ולמה אמר שבתון? שבתון אומר כמו איש אישון, קטן, קטן, שבת קטן. יש לו עוד פירוש, מה זה שבת שבתון? מביא בשם הזוהר. הזוהר אומר דבר חמור מאוד. מי שנוסע לחוץ לארץ, ועושה שם שבת, שבת שלו, לא אורגינלית, לא מדויקת, אולי גם חלילה מזויפת, מפני שלמשל תיקח לך את אוסטרליה, או את יפן והפיליפינים וארצות המזרח הרחוק, שמה יש הפרש של שעות בין 6 ל-10 עד 12 שעות לפנינו. אנחנו ביום שישי, בשעה 8-9 בבוקר, יצאנו מבית הכנסת, הולכים, קונים לכבוד שבת, מבשלים ועושים וכל זה וכל זה, ומה קורה? והם שמה כבר שבת, הולכים לישון, אומרים קריאת שמע, שעה למיטה. בבוקר אנחנו הולכים בליל שבת אחרי הקידוש, והוא אומר גוד שבס, והולכים אוכלים חמין. ואנחנו יצאה שבת, אצלם יצאה שבת, אצלנו זה בוקר של שבת, אנחנו אוכלים חמין, והם אולי עודה רביעית, הצדיקים שבהם. תיקח את אמריקה, והצפונית, ששם גם כן יכול להיות הבדלים של 10 שעות, אותו דבר, הפוך. אז שם זה נקרא שבתון, זה שבת קטן. זה כן שבת, הם חייבים שם בשבת, הם אסור להם להתנהג לפי השעון של ירושלים. לא. ועל פי שבגן עדן הולכים שבת לפי מה שפה קובעים שבת. אבל שם הם צריכים איפה שהאדם נמצא, לפי המקום שהוא נמצא. אומר, זה פירוש שבת, שבתון נקרא קודש. ויש זוהר מפורש שכותב, מעולם לא זזה שכינה מישראל, ואפילו בשבתות דחול. כולם לא הבינו, מה זה שבתות דחול? והגאון מווילנה אומר, היה שם גרשיים של ראשי תיבות, חול. והמדפיסים שכחו להעתיק את זה, ונשאר חול. זה ראינו אך, זה חול. בא זוהר לומר שאפילו שבחוץ לארץ השעות הן שונות והזמנים הם לא הזמנים של שבת, אבל לא זז השכינה משם. שם אתה חייב לשמור שבת, כיפור, חגים, לפי המקום שבו אתה נמצא, ולא משנה שום דבר. אחרי זה התורה מתחילה להגיד לנו על כל המצוות שצריך לקיים אותם, ואיזה דברים לזה. לפי זה הוא אומר גם, יש בתודיענו כשחל מוצאי שבת בליל יום טוב, יכול לצאת שבועות, פעמים ראש השנה, ועוד. אז מה אומרים? ותודיענו השם אלוקינו משפטי צדקך, ויש שם כאילו כפילות לשון. מה הלשון שם? בין קדושת שבת לקדושת יום טוב הבדלת. ואת יום השביעי מששת ימי המעשה הבדלת והקדשת את עמך ישראל וקדושתך. של מה אומר פעמיים? עוד פעם, בין קדושת שבת לקדושת יום טוב, הבדלת. ואחר כך אומר, ואת יום השביעי, מששת ימי המעשה, הקדשת והבדלת. מה נפקא מינה? אז הוא אומר, זה הפירוש. בין קדושת שבת לקדושת יום טוב, הבדלת. זה הבדל בין שבת ליום טוב. שבשבת לא מבשלים, ביום טוב כן מבשלים. ואחר כך בא להגיד את החגים עצמם, הם מששת ימי המעשה שיש יום כיפור, בחגים עצמם, אל תעשה את כולם אותו דבר, יש לנו 7 חגים, אבל אחד מהם הוא דומה לשבת, זה יום הכיפורים, והשש, יש להם את המעמד שלהם. אז זה אומר, זה אנשי כנסת הגדולה, רמזו את זה בתוך הקטע הזה, כך מפרש הגאון מווילנה. אחרי זה יש... התורה מצווה אותנו ספירת העומר. אחד הדברים שנפקה מינה בעומר זה חדש. לדוגמה, בירה. בירה של חוץ לארץ, יש מדינות כמו בדרום אמריקה, ויש אפילו בבלגיה, ששם היה להם כעת מתחיל חורף, והיה להם קיץ. מתי שאצלנו חורף, אצלם היה קיץ, ואצלנו, וכעת חורף. עכשיו מה קורה? גודלת תבואה חדשה. מתי היא גדלה להם התבואה? בחנוכה נגיד. לקחו שעורים, בישלו אותם לעשות בירה, כמה זה לוקח? 20-21 יום. הבירה הכי משובחת זה 21 יום. 21 יום כבר בטבת, סוף טבת, יש להם בירה חדשה. אם אתה הולך לשם, או מביאים בירה משם לכאן, אסור לי לשתות אותה. עד שיגיע ספירת העומר. למה? זה חדש. תבואה חדשה, עליו מהתורה. אסור להשתמש בתבואה חדשה עד יום 16 בניסן. אז אצלנו לא שייך כי זה פסח, אז אתה לא יכול להשתמש בחמץ. אבל הנה חינם, אם אתה רוצה לקחת חיטים ולאפות לפסח מצות, אסור יהיה לך מתבואה חדשה בערב פסח עד שיעבור יום שני של פסח. מעשה עד ליל י' זין, כך פסק הרמב״ם. האמת נשאלה שאלה, הירושלמי, תלמוד ירושלמי שואל, נניח אדם שנמצא בארץ ישראל ולא היה לו קמח ולא היה לו מצות והאדמה שלו גידלה תבואה מצוינת, הוא גידל תבואה לפני פסח ועדיין לא הקרבנו עומר ובערב פסח הוא קצר אותה, הוא טוחן את זה, הוא רוצה לעשות כעת מצות כי אין לו מצה אחרת, אז מה אתה אומר לו? יש לדעת מהתורה? אבל זה עשה. למה מצוות עשה של קיום בערב תאכלו מצות, שזה מצוות עשה מן התורה, זו מצווה נדירה, פעם בשנה, לילה אחת בשנה יש לנו לאכול כזית מצה, למה אסור לי ולא יבוא המצוות עשה ויתחה את הלא תעשה של, של חדש? אז שם הגמרא מפלפלת בזה. רבי נתן אפשיץ אמר תירוץ נפלא מאוד. הוא אומר, אתה יודע למה? הגמרא אומרת, מאיפה יש לנו את השיעור כזית ושיעור כבצה? מאיפה יש לי שיעור מידת טפח ומידת אמה? וארבע אמות וכל זה. שיעורין חציצין ומחיצין הלכה למשה מסיני. זה דאורייתא. משה רבנו שירד מהר סיני, אמר תדע, אם אתה שותה רביעית, הנה זה רביעית. 87 גרם. שתית, התחייבת ברכה האחרונה. אתה אוכל כזית, התחייבת ברכת המזון. ברכה האחרונה. וכן, טפח זה דינו של טפח. נפקה מינה לכל מיני עניינים. לדעת שיעור סוכה, לדעת שיעור ארבעת המינים, ועוד ועוד. כל, לאורך כל הדרך, מלא מצוות יש לנו. לפי מידות ולפי משקל. מי קבע את זה? משה רבנו והר סיני. עכשיו יש לנו גמרא במסכת אוריות. הגמרא אומרת שנפטר משה רבנו, אז 3,000 הלכות השתכחו. למה? הם היו לומדים איתו כל יום 100 הלכות. תארו לכם מה זה. 100 הלכות ביום. הספידו אותו 30 יום, אז תכפיל. בשלושה ימים הפסידו 300, בשלושים יום הפסידו 3,000 הלכות. ובאו אצל יהושע בן נון, אמר להם שכחתי, רצו להרוג את יהושע בן נון. אמרו לו, מה אתה עושה? אתה ממלא מקום של משה רבנו, תלמד אותנו תורה. עד שבא עתניאל בן קנז, פלפל, 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 והחזיר אותם. בין הדברים שהשתכחו, כל השיעורים נשתכחו. זאת אומרת, כמה זה כזית, כמה זה רביעית, מה זה טפח, מה זה אמה. כל העניינים שקשורים לשיעורין וחציצין ומחיצין, הכל השתכח. עכשיו, הוא החזיר את זה בפלפולו, אז אין לנו כעת את זה אורגינל ממשה רבנו, מהר סיני. אז אומר עכשיו, אם אתה תאכל כזית, כמה אתה צריך לאכול מצה? עכשיו, אתה לא יכול לשער מצומצם. נגיד שיהיה מותר לך לאכול כזית בליל פסח מתבואה חדשה בשביל לקיים מצוות מצה, אבל אם אתה תאכל גרם אחד יותר עשית עבירה, ואם תאכל גרם פחות לא קיימת את המצווה, לכן לא יתחי חדשה תבואה חדשה, כיוון שאנחנו בספק. כך מתרץ רבי יונתן אייפשיץ עליו השלום. אולי צריך שתיים, אולי אכל, ואכל זה אסור, לכן לא. עכשיו יש שאלה נוספת, הרשב"א שואל, למה לא מברכים שהחיינו על ספירת העומר? שמאי, בוקר טוב. חודש טוב, מה זה בוקר? ביום שיבוא משיח, כך כותב רבנו חיים בן עטר, והיה לה את ערב יהי אור, הוא אומר, הלילה הזה לשם, חצי לילה, במצרים נהיה אור. אומר החצי השני זה יהיה עכשיו, ששלא נגיד תיקון חצות. אמנם עדיין בעומר לא אומרים תיקון חצות, אבל שלא נגיד בידוי מחר. שמעת? אז המשיח יבוא הלילה, אז יהיה אור. לילה את ערב, אומר הלילה יהיה אור. כך מפרש רבנו חיים בן עטר את הפסוק בדניאל. אז אם כן, אומר הרשב"א, למה לא מברכים שהחיינו? על כמה מצוות יש לנו שיש עליהם שהחיינו? על סוכה, על לולב, על המצה, על הכל יש לנו שהחיינו. מצה מברכים בקידוש, מכבדים על הכל. אפילו על מגילת אסתר מברכים שהחיינו. על הדלקת נרות חנוכה שהחיינו. למה לא מברכים שהחיינו? אז יש כמה תירוצים. נכון שמאי? אז הוא אומר, אחד, הרשב"א תראה שזה לא מצווה בפני עצמה לספור עומר. למה אני סופר עומר? לדעת מתי יבוא חג השבועות, שבחג השבועות אני צריך להביא תבואה חדשה, זה החיטים, ובקוצריכם, איך כתוב שמה? בשבועותיכם, בקרבכם, ההדשה לשם בשבועותיכם. אז כיוון שזה הכנה לשתי הלחם, אז זה לא מצווה, כמו, אתה יודע כמו מה? כמו ביור חמץ. אותה דבר, יקשו שמה, אני מברך בלילה על ביור חמץ, לכאורה אני צריך לברך שהחיינו, אמרו לא, זה לא עיקר המצווה, זה הכנה למצווה שמחר אני אשרוף את החמץ. ולא מברכים על ההכנה. אז גם כאן אין לברך על ההכנה. כך מתרץ הרשב"א עליו השלום, שזו הסיבה, ואומר בעוונותינו הרבים, אין לנו היום שתי הלחם, לכן לא נברך על ספירת העומר. הרב עוללות אפרים, תרץ תירוץ אחר. אומר, איך אפשר לברך על ספירת ימי האדם? אני כל יום זקן בעוד יום. מה, אתה מברך על זה שהחיים נגמרים עוד יום? אומר, איך אפשר על ימי חלדו? הרי אין, לכל אחד קצוב לו, ועזרת השם יקציב לכם אריכות ימים ושנים. אבל כל אחד אמן, כל אחד קצוב לו כמה יחיה. אז אומר, אז מה הוא כעת? יספור על זה שהוא סופר את הימים. הוא יברך? לא. והביא על זה מעשה. אומר, היה אחד בבא, שהחליט שהוא יודע עתידות, ומגלה הנסתרות, ומפענח הנעלמים, פוקח עברים, רופא חולים, ופוקד עקרות, פותר חלומות וחולם פתרונות, והכל בו יש בו. קיצור, האיש הזה, היו באים אליו אנשים, עכשיו אתה יודע, 50% תופס, 50% לא. זה או כן או לא. מה, יש לי בת או בן? אז זה או בת או בן, לא יכול להיות לא עגן ולא כבש, ולא איזה גור. בסדר. אז ויצא שמעו בארץ, וההצלחה עירה לו פנים. והנה יום אחד המלך בספרד, השוד ושבר, באו גנבים פורצים, אבל מהכנופיות הכי מתוחכמות, ופרצו את הקיר האחורי של הארמון, והגיעו בדיוק לאיפה שנמצאת הכספת הכי יקרה של המלך, ששם בתוכה היה אוצרות שלו, והחרבות עם האבנים טובות, וכל הסמלים של המדינה, וכל החותמות, והוא היה בדיוק שבוע לפני יום העצמאותה, וצריך לעשות שמחה, ולהציג את כל הזה, מה עושים? והנה בבוקר באו אנשי המשמר, ורואים שוד ושבר. מה יעשו? אמרו למלך. והמלך מהר כינס את כל הקצינים והיועצים, בסוף דבר אחד מהם אמר, תראו, למה לנו להתעסק יותר מדי? יש פה בשכונה לא רחוק, זה הפותר חלומות. הלכו הביאו אותו מהר. זה יודע הכל, יודע כל הנעלמות. אומר לו, המלך, עליך למצוא לי את האוצר מיד. אתה לא מוצא, אני מוריד את ראשך מעליך. אומר לו, איך אני אמצא את זה תוך יום, אבל אתה מוצא לכולם, מה, לי אתה לא תמצא? אבל לא טוב, תן לי 30 יום. עוד 30 יום אני אמצא את זה. לקחת הלך לביתו, אשתו אומרת לו, מה נהיה? אומרת, תשאלי, עוד 30 יום הם מתים. לפחות, הוא אוהב תפוחים. הלך קנה ארגז תפוחים, שהיה בו 30 תפוחים. אמר, כמניין הימים שנשאר לו לחיות. כל יום, בערב, היה מגיע הזמן ספירת העומר, לוקח תפוח, מברך עליו בורא פרי העץ, בתחילו ורחימו, ואוכל אותו, וחציו נותן לאשתו. מסיים, אומר לה, ציפורה, כמה עבר? אבל לא אחד. כמה נשארו? 29. עכשיו הוא, מזלו היה, שהיה שודדים, הם היו כנופיה של 30 שודדים. אלה שמעו שהוא צריך לבדוק אותם ולבדוק איפה זה. אמרו, נראה, נשמע אחרי הפרגות מה קורה. הלכו בלילה והם שומעים אותו, עולה למיטה, שואלת אשתו עוד הפעם, כמה בא כבר עבר? אמרה לו, אחד כבר בא. כמה נשארו? 29. אז אמר, וואי, איך הוא ידע? אחד בא, נמצא ליד החלון, ועוד 29 שודדים נמצאים במערה, במחבוש שלהם. רץ מהר לחברים שלו ואמר להם. אמרו, לא, לא, אתה מדומיין. אמרו, מחר נשלח שניים. שישמעו באוזניים טוב. הלכו לשמוע, גמר את התפוח, ציפורה כמה עבר? 2. כמה נשאר? 28. וואו! אנחנו ניכנס לבקש ממנו, אבל לא, בלי רשות של ראש השודדים, לא נעשה כלום. הלכו מהר, חזרו, אמרו, בואי נע, עלה עלינו. אתמול אמר אחד, היום אמר שתיים, הוא הכל יודע. אמר להם, בסדר, מחר אני הולך עם שניכם, ואנחנו נסדר העניינים איתו. באו, חיכו, 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 זה הגיע לתפוח השלישי, אמר לה, כמה עבר?